ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בחוץ לארץ פרשת חוקת ובלק השנה מחוברות, אבל כאן יש גם איזה חיבור רעיוני. כן, אבל קודם כל נדבר על המבנה של הפרשה. למעשה בתוך הפרשה שלנו עוברת פרשת המים בין הדור שצריך למות במדבר לבין הדור שאמור להיות מבאי הארץ. זאת אומרת, הרי התוכנית הבסיסית הייתה שאוטוטוט אחרי שנה, שנה וחצי של שהות במדבר בארגון המחנה נכנסים לארץ. זה היה צריך להיות בקיץ של השנה השנייה, ואז המרגלים שווים בתשעה באב, וכל העסק מתעכב ל-38 שנים, וכמעט ואין לנו שום ידיעות על מה שנעשה במשך ה-38 שנים האלה, בלשון חז"ל שהיה הדיבור פורש ממשה. זאת אומרת, הברוגס במרכאות, אפילו לא במרכאות, היה גם ממשה. ומשה צריך להתמודד לבד במדבר עם הנהגת עם ישראל. ואצלם בפרשה מדברים על מותה של מרים בראשית אותה שנת 40, וגם אם זה לא מפורט בצורה מלאה, אבל אנחנו מכירים גם את הנסיבות של הבאר ומה שקרה כתוצאה מזה. ועל סמך החלוקה הזאת, אז כמובן שההופעה של פרה אדומה היא תמוהה מאוד, וכבר דיברנו על זה בכמה וכמה הזדמנויות. על פי הפשט הפשוט, בלי להעמיק בצורה עמוקה כמו שהשם ישמואל אומר, אז הסברה של אברבנאל היא סברה טובה. ערב המלחמות לכיבוש עבר הירדן, אז הפגישות עם חללי חרב עשויות להיות מאוד אקטואליות, ולכן בא פה ההזהרה וההוראות איך להיפטר מטומאת מת. אבל מיד אחרי זה אז כבר מתחילים לדבר על המעברים דרך אדום, דרך כל מיני דרכים אלטרנטיביות שאנחנו מכירים אותם היום בגיאוגרפיה של עבר הירדן. וכשסיחון מלך האמורי מונע את הכניסה, אז מפעילים את הצבא, וזה הקרב הראשון שהדור החדש מנהל עם מלכי כנען. ואחר מכאן נכנס גם אוג מלך הבשן לתמונה הזאת, ולמעשה הפרשה מסתיימת בהתיישבות של הדור החדש בערבות יריחו לקראת הכניסה לארץ. אלא שאגב באים פה כמה דברים בסיסיים, ואנחנו מכירים את עקבותיהם גם במשנה. כשהמשנה מדברת על דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אז היא כוללת גם את פי הבאר. פשטות פי הבאר. הבאר היא הרי תת-קרקעית, ויש לה פתח, יש לה פה של הבאר. למה זה דווקא נברא בערב שבת בין השמשות, זה כבר תלוי בניסוח של במשנה. מה טיב הבריאה שנברא בששת ימי המעשה? מה טיב הבריאה במרכאות שנברא בשבת? כי הרי אנחנו מכירים את רש"י בפרשת בראשית, והיכל אלוקים ביום השביעי, אז הוא אומר גבלת, מה הוא עשה ביום השביעי? הרי לא היה נברא בשום דבר. ואחת השבועות ברש"י, כן, מה היה העולם חסר? מנוחה. באה שבת, באה מנוחה. אבל כמובן שזו תשובה פרדוקסלית, שהרי מנוחה זה בשב ואל תעשה. מנוחה היא פסיבית, איך אפשר לברוא מנוחה? זה מה שהיה קשה לרש"י. ולכן הוא אמר, ויכל אלוקים ביום השביעי, אז באמת שם ברש"י יש שתי תשובות. תשובה אחת, שבני אדם, בשר ודם, לא יכול להבדיל אל נכון בדיוק במעבר שבין שישי לשבת. אז ממילא, הקדוש ברוך הוא שכן יכול, אז הכניסה שלו הייתה בדיוק. וזה היה נראה כאילו סיים ביום השביעי. במילים אחרות, התשובה של רש"י שאובייקטיבית זה לא נכון להגיד ויחל אלוקים ביום השביעי, זה רק היה נראה. לו יצור שהיינו עומדים מהצד, אז היה נדמה לנו. לעומת זאת התשובה השנייה, אבל כמובן שהקושי בהנחה הזאת, פתאום התורה מתחשבת בסובייקט שלנו, איך אנחנו תופסים את זה ומה היה לי בדאמת. אז לכן רש"י נזקק לתשובה השנייה, שגם היא לא מספקת, אבל זה דרכו של רש"י, כשאין לו תשובה מוחלטת אחת, הוא מביא שתי דעות והן מכסות אחת את חברתה. התשובה השנייה של רש"י, שיש אפשרות במנוחת השבת לברום משהו אקטיבי בצורה פסיבית. נו, איך שני הכתובים האלה, אז מרגישים מיד את הסתירה שבדבר הזה. על כל פנים, פי הבאר הוא בין אותם מסר דברים שהם מצבי ביניים. מצבי ביניים בין התהום לבין הקרקע לבין העולם העליון. פי הבאר הוא שנברא בערב שבת בין השמשות. הבאר תופסת מקום נכבד בתולדות התרבות העתיקה. בכלל לא קשור ליהודים. אנחנו יודעים היום, המחקרים הבסיסיים בארכיאולוגיה מגלים לנו שהיישוב של בני אדם התנהל מסביב למוצא מים. כך גם היסוד של ירושלים, שהיא נבנתה מסביב לגיחון, לשילוח. כי בני אדם דבר ראשון הם צריכים מים. מקום שיש אפשרות לדלות מים, אז שם מתחיל יישוב להתפתח. אנחנו מכירים את המריבות של האבות בשפלה, בארצות הנגב, אברהם, יצחק, אבימלך, מריבים על מוצאי המים, ושוב מסביב לזה כאן באר שבע, באר שבע, וכאן רחובות, כל הבארות והשמות הללו שלהם. על כל פנים, גם באומות העולם, זאת אומרת במזרח וגם בארץ ישראל, הסיפור התנהל מסביב למים. במקביל לכך, מה שיש בתרבות הכללית, יש לעיין במעמדה של הבאר במסורות המקראיות. הסיפורים על חיפושי בארות מים, השירות על מציאת המים, המפגשים בסמוך לעינות המים, זה היה מקום גם של שיירות, גם של מפגש וכו' וכו'. כל אלה ודומיהם משמשים כנדבחים בפרשת הבאר בעולם המקראי. על גביה של זו, זאת אומרת, אם אתה מקבל שפשוט מבחינת טכנית ככה זה היה, כיוון שאתה יכול לדבר על מסורות הקשורות למים, לבאר, אז זה קם בניין הגותי מורכב בדבר משמעויותיה הסמליות והרוחניות של הבאר. בלי שאנחנו ניכנס לשאלה, הועיל משה באר את התורה הזאת? גם לבאר, אז השפת אמת עשה מזה חשבון גדול, שהמושג באר נזכר בתורה 48 פעמים, והוא מיד אומר 48 דרכים לבאר את התורה. הואיל משה באר, התורה נקנית ב-48 דרכים, המשנה באבות. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הבאר שלו, כל אחד יש לו. והאמת היא שזה מופיע גם בשירת ראשי השבטים. ראשי השבטים הוא במחוקק במשענותם, ואז דרשת חז"ל שהייתה באר מרכזית, שהיא ליוותה את ישראל, וכל אחד מהנשיאים, כל אחד מראשי השבט היה מושך במטה שלו, היה מושך שביל. זאת אומרת, המחנה היה מנומר בשבילי מים, משהו דמשהו. אתה יכול להסתובב בקריית שמונה בשיכונים, ואתה יכול לראות שבין הבתים יש איזה מין לא הייתי אומר לנחלים, אבל על כל פנים מים, זאת אומרת מים מפקים שהם עוברים, זה כמובן נעים מאוד לאוזן, שוק מים, אתה נמצא באזור פסטורלי כזה, וכל אחד יש לו את השביל שלו שמשם הוא דולה את המים. אז יש פה תשובה לשאלה הטכנית איך התקיימו במדבר, אבל יש כמובן תכנים פנימיים של כל נשיא יש לו את השבט שלו, כל קבוצה יש לה את הדרך שלה, כל אחד יש לו את המקווה מים שמהם הוא מתחיה. אז הנה לנו על גבי העובדות הטכניות הפשוטות הללו קמו כל מיני יסודות של הגות בדבר הזה. לבאר, אבל בעין אתה מתכוון לבאר? לא, לבאר לחסל, מה? לא הבנתי. התכונה
כשלוקחים מים ומנפים
איפה? אולי בבקשה?
זה יכול לבאר מים?
קשה לי להיזכר ששימוש של זה, שימוש של לנקות. תן לי עוד משפט, אני לא לבדעתי, אבל אולי אתה צודק. על כל פנים ברור שהביאור יסודו בזה, אם אתה שותה מים אז אתה יכול לחיות, אתה יכול לחיות, אתה יכול להבין אולי. על כל פנים הזוהר הועיד לבאר את תפקיד העדות, ועוד חדש אשמח הפסוק בעבור תהיה לי לעידה. איך באמת הבאר תהיה לעידה? אז הפשט הפשוט בדבר הזה הוא שקורא שם, כשהוא קורא רחובות, בוא נלך לבאר של אברהם לרחובות, בוא נלך לבאר של סתנה. זאת אומרת השמות, העדות הם הוכחות לבעלות. אדם לא יכול לקרוא שם למשהו לא שלו, משהו שלו, לילד שלו יכול לקרוא לו שם. זאת אומרת מי שקורא שם מוכיח שיש לו זיקה של בעלות לעניין הנדון, אז ממילא זכותו גם לקבוע לו שם. זה הפשט הפשוט, בעבור תהיה לי לידה כי חפרתי את הבאר הזאת. אבל הזוהר אמר שיש בו גם יסוד של עדות. ההשלמה הפולקלוריסטית באה ברמיזה במסרת תענית דף ח', ומפורש בניסוחו של בעל הערוך על עדותה המהימנה של הבאר בפגישה שבין הנערה השקועה בבאר לבין מצילה. אז שם יש איזה סיפור שהתוספות מביאים אותו, והמקור של הסיפור זה בערוך, אבל הגמרא מדברת על זה כדבר, כסיפור ידוע, שמעשה בנערה שירדה בתוך הרי, כשאתה מוריד את הדלי ואין לך את המשקל נגד, אז אדם נשאר שקוע בבאר. אז היא בטעות ירדה לשם ועבר מישהו והציל אותה, והתנו ביניהם שהם התארסו, אבל לא היו עדים. הבאר הזאת תהיה אחת העדים של הדבר הזה. זאת אומרת מחוסר עדים חיים אז הם לקחו משהו מהטבע הסובב אותם, וכמובן שההבטחה לא נשמרה ומישהו נפל שם לבאר, ומה מה קרה פה, ואז פתאום נזכרו בדבר הזה. על כל פנים הסיפור המיוחד, הסיפור הזה מופיע כסיפור שהתרחש פעם. אני חושב אפילו שאולי לא נזכר שהיו יהודים, זאת אומרת שזה משהו יותר אוניברסלי. ומכאן אתה שומע שהבאר בסיטואציה מסוימת של הסיפור שימשה כעת גם בקידושין. אתה אומר שגם המהר"ל בנתיבות עולם על כוח האמונה, על הימנות, גם כן טיפל בזה. מסכת ההגות של בעל שפת אמת ביחס למושגי העדות נרקמה מסביב לביטוי הנבואי אתם עדיי. כשישעיהו אמר אתם עדיי, הוא יסד פה יסוד גדול. במחשבה המודרנית, האולטרה מודרנית, אז בובר עשה מזה עסק שלם מאוד, ואמר שעם ישראל, כאן יוצאים את דבר הדברים, הם העדים על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת באמת אין מי שיכול להגיד שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא, יכול לראות את המעשים שלו, הוא יכול למצוא עדות עליו, והעדות היא עם ישראל. כבר דיברנו כמה פעמים שגם בפילוסופיה אפילו המודרנית, אני חושב זה הצרפתי הזה סרטר או מישהו אמר ש הוא יכול להסביר הרבה מהלכים בסוציולוגיה המודרנית, הוא לא יודע להסביר את סוד קיומו של עם ישראל. אם תמצא לא אמר, זה היסוד שטונבי גם אמר ליעקב הרצוג, אתם חידה, אתם חידה איך עם ישראל שורד. אמר ישעיהו, סוף זה לא חידה, הקדוש ברוך הוא נצחי, מכיוון שהוא בחר בעם ישראל, אז עם ישראל גם כן נצחי. עם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא, אתם עדיינו עם השם ואני אל. בתוך מסכת זו מקום מיוחד לבאר, כך מפורשים הדברים, כך מפורשים הדברים הרבים שכתב בפרשת תולדות על חפירת הבארות וסתים אותם. אני חושב שגם דיברנו פעם על זה, כל הסיפור, כמה סיפורים על מחלוקות ועל מריבות ועל אתגרים מסביב לבאר, קרא לזה אברהם חופר את הבארות, באים הפלישתים ואומרים גם לי גם לך לא יהיה, עשיתם פלישתים, ואז יצחק שם וחופר את הבארות הללו. אז הפשט הפשוט הוא, מכיוון שבאמת בצפון הנגב ובפלשת בעוטף עזה בכל המקומות האלה אין מים אין חיים, אז מכיוון שכולם התקוטטו שם על הבעלות, אז ממילא הבאר הייתה היסוד הדומיננטי בהתיישבות. גם בתחילת ההתיישבות הציונית מצאנו מים, נדמה לי שבשעתו אפילו יצא איזה בול מיוחד, כשמלאו 100 שנה לראשון, אז יש שם אפילו צילום בבול איך רואים את המים בתוך הבאר העתיקה, והיה צריך אקרובטיקה, הצלם שצילם את זה קשרו אותו בחבל מעל הבאר כדי לראות את שלולית המים, אותה שלולית שאפשרה את קיומה של ראשון לציון. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא מציאת המים זה עדות להתיישבות שיכולה להיות שם. אז ממילא יש מריבות, אבל כמובן דוגמה, שימוש הרב קוק עשה בזה, כולם מבינים שהמחלוקת על ההתיישבות בצפון הנגב הייתה באמת בקשר למים כפשוטו. אבל כשהרב קוק אמר שבאים הפלישתים וסותמים את המים ובאים הבנים שבחרי זה וחופרים את זה, אז הוא אמר כמו שהמים חיוניים, מה שחזל אמרו בחצי משפט אין מים אלא תורה, כמו שהמים הם חיוניים לחיי האדם הבסיסיים, כך גם העולם הרוחני, והפלישתים הללו סותמים את הבארות, הם נלחמים באברהם בזה שאברהם הולך ומפרסם. כמובן שויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, מה פשט? הוא חפר באר, ומהבאר הזה אפשר היה להשקות ואנשים ישתמשו בו. אברהם השתמש בעובדה שניתנה לו באר עם מים כפשוטו להכניס לאנשים, למי אתם מברכים? המאבק של אברהם עם העולם האלילי מסביב שלו מתמצא ביסוד הזה של הבאר. הבאר היא זאת שמשמש דגם איך אפשר באמצעותה תמצאו לו עם הרחבן בית חבד, אין, הער, משהו הזה, נותנים לאכול, נותנים לשתות כפשוטו, אגב רוחי גם מנסים להשחיל כל מיני עניינים שבאמונה. אז בפרשתנו יש על שירת הבאר. זיקתה של הבאר לשבת נתפרשה במשנה אבות פרק ה' משנה ו' במניין הדברים שנבואו בערב שבת בין השמשות, ואחד מהם פי הבאר. אז ישת המשנה פי הבאר הביאה כנראה בעל שפת אמת להעמיק ולכתוב. פי הבאר נברא בערב שבת בין השמשות, כי פי, כי הנה שבת סעדות העיקרי. זאת אומרת, בזוהר נזכר גם הפעמים, השבת היא גם עדות. עובדה היא שההלכה ניסחה את זה שויכולו, צריך להגיד בשניים, צריך להגיד גם בעמידה. יש פה, אני חושב, אולי גם את זה הזכרתי כבר פעם, יש פה שתי גרסאות על עמדת החזונית בזה. המשנה ברורה כתב שמי שלמשל לא התפלל בציבור, או שהוא עדיין עמד ב-18 בערבית של שבת כשהציבור אמר ויכולו, אז יחפש לו אחר כך עוד מישהו, יגיד איתו יחד ויכולו. כי עדות צריכה להיות בשניים. זאת אומרת, אנחנו עוד נראה כמה דוגמאות. כשאומרים על משהו שהוא עדות, אז זה לא הכוונה ממש עדות, אבל בשביל לסבר את ההבנה, אז מביאים כל מיני הלכות בענייני עדות, ומראים איך היא מתקיימת גם במשל, כדי שהמשל יתקרב יותר לנמשל. אז מי שברור רק אדם שאתה צריך לבקש עוד מישהו שיגיד איתך ויכולו, גם אם הציבור אמר. והסיפור הוא שיהודי אחד התפלל בבית מדרשו של החזון איש, וניגש אחרי התפילה לחזון איש אם הוא רוצה, שהוא רוצה להגיד איתו ויכולו, שהוא לא אמר. אז החזון איש לקח אותו ביד ואמר, בוא נצא החוצה, הייתה לו שם מרפסת, ואמר, בוא תסתכל, תראה שמיים, כוכבים, תראה, תראה, אתה צריך עדות, הנה לך עדות. כאילו בזה החזון איש אמר שלא צריך את העדות באמירה הטקסית הזאת. זה סיפור אחד. סיפור שני, שלעת זקננו החזון איש חזר בו וכן אמר שכן צריכים להגיד כפי המשנה ברורה. בסדר, אז זה רק הסיפור הקטן הזה, אבל בעיקרון אמירת ויכולו יש במין העדות, ומתחדש כוח פיהם של ישראל בשבת קודש. מה זה פי הבאר? פי הבאר זאת אומרת פה לדבר. יסודת עדות בשתיקה היא לא עדות. עדות צריך להגיד, עדות צריך להפעיל את הפה. הפעלת הפה זה אחד מהמתנות של השבת. כפי מה שמעידים על הבורא, כך מתגבר בו כוח הפה. זאת אומרת, פה של דיבורים, פה של... אני זוכר, הרב מנהר, זכרונו לברכה, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא אמר לי, אני כל הזמן מדבר, כל הזמן, הוא לא היה דברן גדול. אמר, הוא דרש, החוויה הזאת של שיבה לעיר העתיקה, לא באופן אישי, אז הייתה כל כך עמוקה, שכל הזמן זה פיקה בו והוא דיבר. לכן בשבת קודש, שמעידים עליו, התברך מתחדש כוח הפה. ובאמת זה עיקר העדות, כמו שכתבנו כבר כמה פעמים. כי אין כל העדות להגיד בפה. זה לא תקליט. רק האמת עד לעצמו. זאת אומרת, אותה חוויה, אותה עובדה שעליה אני מעיד, היא שדוחבת אותי לדבר. בזה שרואים שכפי מה שאדם עוסק בתורה ותפילה, כך מתעלה כוח פי ממדרגה למדרגה. הפה, כיוון שהוא הכלי שבעזרתו אתה מוסר את העדות, וכמו כן, בכלל שנבחרו בני ישראל להעיד על הבורא יתברך, לכן נמסר להם כוח הפה. זה עצמו עדות על הבורא יתברך שמו. וזה שנאמר, אתם עדיי, אתם בעצמכם קניין כל רואיהם יכירו. דהיינו, העובדות של קיומו של עם ישראל, כוח היצירה של עם ישראל. מי לנו יהודי רציונלי יותר מאשר רב סולובייצ'י? רב סולובייצ'י הודה, אני חושב אפילו כתב את זה בכמה מקומות, שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה הוא ברציונליות חשב שאין קיום לעם ישראל, אין תורה, אין ישיבות, אין הכל, מעיין אצלה נגמר, הציבור הזה הולך ומדלדל ונעלם. והוא עצמו לקראת סוף ימיו הרגיש בשוני הגדול הזה, וראה פתאום, הוא עצמו הרי התחדש, פתאום קמו ציבור חדש, קמו לא נורמלי. כוח היצירה, נכון שהצדדים הטכניים של אינטרנטים וגוגלים וכל המייס האלה הם מסייעים לתלמוד תורה, אבל לכשעצמו, סיפרתי כבר כמה פעמים, אני יודע נדרים, אבל כלומר למדתי נדרים מדבר, כי התחלתי ללמוד מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. לא היה לה סגמרה נדרים בתל אביב, פשוט לא היה גמרה, בצדק. בארץ ישראל לא התפסו גמרות לפני המלחמה, רק סידורים לבנפטי, רק סידורים. היו מייבים, באירופה הייתה סתומה, לא היה גמרות. בקושי מצאו איזה גמרה שלמדו בישיבה במחזורים קודמים, אז כרגיל, כמובן, ה-5-6 הדפים הראשונים היו תלושים. אז אני התחלתי מהסוגיה הזאת, אני יודע. אז אפילו הצד הטכני מצטרף לעובדה הזאת, איך תורה יכולה להיעלם. ופתאום שפע אדיר כזה ויצירתיות. כמובן, שוטנשטיין. שוטנשטיין יכול לבוא לעולם רק בגלל האמצעים הטכניים, וגם בגלל סגל תלמידי החכמים שיושבים וכותבים, והם עושים עבודה ראויה לשמה. כי יש ציבור. זה תופעה לא נורמלי שלא מכירים אותה בתולדות עם אחר. אז אתה רואה את הכוח השאלי, את חשוב זה, וזה כתוב, זה כל רואים יכירום. זאת אומרת, עצם ההתבוננות בהיסטוריה הישראלית, בת ימינו, היא שמחזקת את הגישה הזאת. מכאן הגיע בעל שפת אמת לפירוש מקורי לביטוי, עלי באר אנולה. מה זה אנולה? אז יכול להיות אנולה, זמרו לה, תשיבו לה, כן, שירה בשתי קולות או משהו כגון זה. השפת אמר, אינו לשון עידות, כמו הנבי. הנבי כשאמר מיכה, אמר, העיד בי. זאת אומרת, לא תענה ברעך את שקר, לא תענה, לא תגיד עידות שקר ברעך. סוגיית העידות בשבת היא גדולה ורחבה ואין כאן מקומה. ברמם שותף לשבת בזמן, בשבת הארץ, הוא אף יסוד העידות. כך פרש בעל שפת אמת לדברי הספרה. ושבתה הארץ שבת לשם, כשם שנאמר בשבת בראשית. אז זה ניסוח סתום של חז"ל. כתוב שבת על יום השביעי, פרשת ויחולו. כתוב שבת על הארץ, אז מה זה וזה וזה? אז אמר שיש... השוויון הזה מעיד על עידות, הוא כמו שבת סעדות יקרה, וכאן הוא יסתמך על המקרה של הזוהר, שהוא עידות בני ישראל על שברא עולמו בשישה ונח בשביעי, כן שמיטה, עידות. אז זאת אומרת, רבא באו, עם רבא סנדרין, רבא באו נשאל מה הטעם של שמיטה, אז הוא אמר, כדי שתדעו שלי הארץ, שש שנים אתה עובד, בשנה השביעית, סטופ, אתה לא עובד. למה? כי הבעל הבית לא נותן לך לעבוד. כי הוא הכיר לך את זה לשש שנים. בשנה השביעית הוא לא יכול ליצור. עדותה של השבת היא על ידי שמבטלים בני ישראל כל המלאכות ומצפים להנהגה עליונה. העולם שלנו הוא עולם יצירתי. כשאי אפשר ליצור בגלל האיסור של השבת, אז הסגולות של היצירה יבואו ממקום אחר. על ידי מתגלה הקדושה בשבת קודש, ומקבל העולם הנהגה העליונה שלמעלה מן הטבע. היסודות הרגילים של ששת ימי המעשה מקביל לכל מיני הקבלות של 6,000 שנות העולם וכדומה וכדומה, לעומת האלף השביעי. לכן כתיב אתם עדיי ואני אל, כמו שכתבנו כמה פעמים, כי עדות זו אינה בפה בלבד, זה לא אמירה, אבל זו עדות אמת, כשנתגלה ההנהגה של למעלה מהטבע על ידיהם. זאת אומרת, העובדה שיש חריגים, ובמקרה שלפנינו, עצם מציאותו הלאומית של עם ישראל זה החריג הגדול ביותר. אז אתה רואה שיש פה דברים לא טבעיים, והדברים הלא טבעיים האלה מעידים שיש מישהו שמארגן את זה. ולכן אמרו חז"ל, האומר ויחולו בשבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וזה כמובן ביטוי מאוד מאוד בעייתי. בני ישראל מצווים על השיתוף. בני נוח, מחלוקת, עין הער, זה גם בעיה, מעמדה של הנצרות קשורה לזה. לכן כמו שאנחנו יודעים, האסלאם איננו בכלל עבודה זרה, כי הם לא מדברים על שותפות. אבל המילה שותפות היא צורמת לנו באוזן מאוד. אז איך אמרו חז"ל, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית? השיתוף הזה הוא לגמרי לא חלק. ואם בכל אופן אמרו חז"ל, משמע שהייתה חשיבות גדולה להגיד שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה? לפי שעל ידי עדות זו נתחדש קדושה עליונה והנהגה עליונה במעשה בראשית. הוא נעשה, מה שמתגלה בשבת זה שיש חוקיות מעל הטבע שלנו. וכמו שהדבר הזה אמור בשבת, כך הוא אמר בשמיטה, וכמו גם בשמיטה, הרי נשתנה ממש הטבע, לפי שבכל שנה שישית עשה את התבואה לשלוש השנים. במקרה של שמיטה יש לנו הבטחה ברורה ומיוחדת. אז כבר דנו המפרשים שרק בזמן ששמיטה היא דאורייתא, כדי לעדן את העניין הזה. אבל התורה אמרה, כי תאמר מה נאכל, התורה התייחסה לבעייתיות ואמרה, אוקיי, יש לך אפשרות, אם אתה תשמור שמיטה, אתה תראה דברים שלא כדרך הטבע. מפעם לפעם מתפרסמים בעיתונות השנה כל מיני סיפורי פלאים על מקום פלויני, על מקום אלמויני וכל מיני דברים. אני ממתין שאיזה איש זריז יאסוף את כל הסיפורים ואיזה ספר, ובסתום מישהו כבר יעשה את זה. זאת אומרת, זה עדויות של אנשים עם מקומות, עם כל מיני עדויות, עם צילומים, עם תמונות, שאתה יכול לראות כל מיני דברים. זה כבר עשו את זה בשמיטה הקודמת, הסיפור של קומימיות, שהייתה, אני חושב בתפשיניות, משהו כזה, הייתה מכת הרבה נוראית, והמושב קומימיות בנגב הוא שכן של כמה יישובים שמאלניים, והייתה מכת הרבה, והמשרד החקלאות כבר נתן כמה וכמה הוראות, ובאו לרב מנדלסון, שהיה, אני מתכוון, הסבא, שהיה הרבה הראשון של קומימיות, ואמרו לו, המשנה בתנית מדברת שמטריעים שבהרבה וכל, אומר, יש אבל הבטחת התורה, וציוויתי את ברכתי, אז חשבו ככה, וכך היה, דהיינו, הרבה נחת, והגיע עד לגבול של הקיבוצים מסביב, ובהשדות של קומימיות לא נכנס הרבה. אז זה מסופר בספר משנת השביעית, ואז אני חושב ש, לא זוכר, מישהו אמר שיחו בכל נפלות, אבל לספר את זה, הרב בבריסק אמר לא לדבר, שלא יהיה עין הרע, שלא יגידו. זאת אומרת, על כל פנים התמודדו פה עם פלאים שהם בני הוכחה ויזואלית, שיש הבטחת התורה. אז זאת אומרת שיש פה משהו חריג בדבר הזה. יסודה של העדות אינה אמירת פה בלבד, אלא התייחסות לתופעות המיוחדות עליהן בעדות. שירת הבאר היא עדות על פלאיותה. שירת השבת, אמירת ויחולו, היא עדות על פלא חידושה של הבריאה. שירת הדממה של אדמת השמיטה היא עדות על פלא ברכת התבואה. אולי. מי המנוחות המפקים מבאר שבתה של השביעית בימי המנוחה, שבשנת המנוחה שרים את שירת המרחבים, שירה בלי מצרים, שירת רחובות, יחיב השם לנו ופרינו בארץ. השיעית בעמוד הבא זה קשור בצורה אחרת לפרשה שתבוא, אבל מבחינת הנושא זה קשור גם לאלינו. עדות. פרשת בלעם מתייחדת משאר כל פרשיות התורה, ככה כתוב בגמרא. משה כתב ספרו פרשת בלעם, ויש על זה הרבה דיונים גדולים מה טיבו של הדבר. הרי פרשת בלעם כתובה בתורה, אז אם כתוב משה כתב ספרו, זה ספר תורת משה, הפרשת בלעם מופיע גם. אז יש למשל שיטה מיוחדת של הריטב"א, שהיה ספר בשם ספר בלעם. יש אפילו קצת הוכחות לזה וכו'. זאת אומרת, משה כתב עוד איזה ספר אחד, ששם כתובים הסיפורים על בלעם שאנחנו לא מכירים אותם. אחת מנקודות ייחודה של פרשת בלעם זה יסוד העדות הגלום בה. כך העריך המהר"ל להסביר בספרו נצח ישראל. במהר"ל כתוב כך: בלעם היה בוחן ישראל מצד אמיתת צורתן אשר בו נמצאו ישראל בפועל, ולכן היה מעיד על אמיתת ישראל יותר מכל. דברי בלעם על ייחודם של ישראל יש להם לדעת המהר"ל משקל מיוחד, כיוון שמקורם מחוץ לגבול ישראל, ובתור שכאלה מתקיים בהם כללי הלכה שבתורת העדות. העדות חייבת להיות אובייקטיבית, ולכן נוגע קרוב פסול לעדות, כי הוא לא יכול למסור את האמת האובייקטיבית. עדות הקרוב פסולה, ובלעם, מפני שלא הייתה לו קרבה וחיבור לישראל, היה מעיד עליהם מצד אמיתת ישראל אשר נמצאו ישראל בפועל. ברכת בלעם ונבואתו כוללות עדות שבאה מן החוץ, שאין בהם נגיעה. אז נכון הוא ש יש כבר בדיונים בדברי התורה שנפוצים בישיבות, הקצות הביא את זה וכולי, למה משה ואהרון פסולים לעדות אחד לשני? האם מפני שהם קרובים בזה גזירת הכתוב, או מפני שאנחנו חושבים שהוא ישקר למרות הסגולות האישיות שלהם, הוא לא יוכל להתנער בצורה אובייקטיבית? אוקיי, אז מה שלא נכריע בשאלה הזאת, אבל מי שיש לו איזה נגיעה, בין אם זה נגיעה פסיכולוגית תת מודעית ובין אם זה נגיעה משפחתית, פסול לעדות. ולכן היא כוללת אמת שמקורה בראש צורים ואחריתה משיחיות. זאת אומרת, כשבלעם מגייס לצורך הברכות שלו, הוא מגייס כי מראש צורים הראינו, דיינו, בין תאמר שזה האבות, בין תאמר שזה הדורות הראשונים, דיינו, מתחילת ההיסטוריה. ומה הוא בסוף, אומר? הוא אומר, דרך כוכב מיעקב, כשהוא מדבר באיזה מקום שהוא על מה שיהיה באחרית הימים. בעל שפת אמת המשיך את קו מחשבתו של המהר"ל בהסתמך על דברי המקרא, הגמרא ודקדוקי הלכות עדות. בנבואת מיכה, שהיא הפטרת היום, נאמר, עמי, מה עשית לך ומה יליתיך? ענה בי. אז ראינו כבר, ענה בי, העיד בי. זכור נא מה יעד בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור. המושג ענה בי נתרגם ונתפרש מלשון עדות, עשית בי, תהיה העד שלי. כי בני ישראל נבראו להעיד על הבורא, והרשעים כל מגמתם לבטל זאת העדות, לא לאפשר לומר אותה. לכן יחד הקדוש ברוך הוא עידיו, הוא השתמש פה בפטנט הלכתי, כשיש כמה אנשים במעמד חתימת חוזה, או אפילו רבנים מדקדקים, כשהחתן מקדש את הכלה, אז הוא אומר לחתן, תגיד להם, אתם מדי, אתם ורק אתם. כי מה שקורה, היה פעם בעיה של אגונה גדולה, זאת אומרת, האגונה כבדה, זה היה עוד בימי הרב הרצוג, וכיוון שלא ייחדו שם את העדים, אז הרב הרצוג לקח בחשבון גם את העובדה שמתחת לחופה נמצאים בדרך כלל הורים או קרובים או אחים ואחיות שהם פסולים לעדות. אז אם לא אומרים אתם מדי, אז כל אחד חושב שהוא יכול להעיד על זה. אם יכול להעיד על זה, אז נמצא אחד מהם קרוב ופסול, אז כל העדות בטלה. אז הוא השתמש גם כסניף להתיר איזה אגונה. זאת אומרת, כדי להימנע מספקות כאלה, אז החתן צריך לייחד את העדות, אתם מדי ורק אתם. ואז ממילא אנחנו יודעים שהוא בירר שהעדים הללו לא קרובים, לא זה לזה ולא לחתן ולא לכלה, ואז העדות יכולה להיות משמעותית. אז הוא אומר, למה אמר הקדוש ברוך הוא אתם מדי? כדי שרק הם יהיו עדים. הוא השתמש בו ביסוד הלכתי. לכן ייחד הקדוש ברוך הוא עדיו, כמו שאמר, אתם עדי די, כדומה, בדווקא אתם עדי, והבדיל אותנו מן הפסולים. בחירת עם ישראל נתפסה אצל השפת אמת בכיוון ההלכתי. כל העולם כולו ראה מתן תורה, כל העולם כולו רואה את ייחודו של עם ישראל. אבל אם כולם שותפים והם הרי פסולים לעדות, אז גם עם ישראל, אז אומר, לא, רק אתם תהיו העדים. וכן בכל עדות בעולם, שנה נפש יש הבדלה. בעצם העובדה הזאת, שוב, כשהוא דיבר על שלוש המרכיבים הללו, אז בית המקדש משכן העדות, זה כתוב בתורה בפרשה שלנו גם בהם. ולכן כתיב, כשנחמיה עולה לירושלים והוא מבקש, והאנשים מסביב לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה, אז בשלב מסוים הם חשבו, טוב, בוא נתחבר יחד איתם וגם אנחנו נבד לבית המקדש. ואז כמובן הפתח להתבוללות גדול מאוד, אז הוא ביקש להרחיק אותם. אז הוא אמר להם, לא לכם ולנו לבנות, מצטער מאוד, זה משהו ישראלי. הרי לך דוגמה שבבניית המקדש דאגו שרק ישראל נטו יהיו שותפים. מדוע? לא רק מהצד הלאומי, גם מהצד העדות שבדבר הזה, כיוון שהמקדש עד ששם יש לו עדות לישראל. העדות לישראל הוא שהמקדש הוא עדות מיוחד במינה, ולכן אסור שיהיו שם שותפים, ואסור להשתתף מנגבתם. ובשנה שבת ומועדים ביני ובין בני ישראל אותי, ומכל שכן בנפש עדות לקריאת שמע מיוחד רק לבני ישראל. ומה יש פה בקריאת שמע? מכאן מובן הרמז שציין בעל התורים במילים שמע אחד. אנחנו יודעים, אז כתוב בעל התורים עין ודלת גדולים, שמע העין היא רבתי, אחד הדלת הוא רבתי, הרי עד וזהו ואתם עדיי. זאת אומרת, יש פה אפילו תופעה גרפית שמייחדת לשמע ישראל בצורה החיצונית הזאת שכלולה בה גם כן עדות. ומכאן אף הבנה טובה יותר בדבר רבי בר זבידה בברכות, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. אני מתאר לאיזה כיתורים היה עכשיו את כל ארבעת פרשיות בלק, אנחנו קריאת שמע כל כך ארוכה, מה פתאום אהבה מינה כזו שבסוף לא התקיים בגלל תיחד ציבורה, אבל מה פתאום לקרוא גם קריאת שמע? זה ברכות מספיק שיש לנו. אני חושב שכבר אמרתי לכם פעם, כתוב במרשל שהוא לא אומר מה טוב הוא הלך יעקב, הוא לקחו פסוק בבילם איתו יחד לגמור את התפילה, אומר אני לא אומר זה. אז זה כבר שאלה שאני שאלתי פעם, אני חושב שאלתי את הנזיר. כתוב על כל פעם בספרי מנהגי אשכנז שכשהולכים לחסות את הקלה, אז זקני הקהל הולכים יחד עם החתן ומברכים את הקלה, אחותינו את היא לאלפי רבבה. אז שאלתי את הנזיר גבל, נכון זה ברכה נחמדה מאוד, אבל לבן ובטואל לא היו להם כמונות הכי טובות, אבל בכל אופן, אז הוא אמר לי משפט אופייני לו, כשהם לוקחים נקודה מהשמאל ומביא את זה לימין, זה עם הרבה ברכות לשיטתו. זאת אומרת, יש, למה קוראים ליצר שאור שבעיסה? שאור שבעיסה זה לא כל כך פשוט, זה יצר הרע, אבל הוא מציס, הוא גורם לעיסה שתתפח. אז אומרת, נקודה לוקחים שם, אם לוקחים רק נקודה אחת, הברכה שהם לוקחים גם מהגויים האלה יכול להביא ברכה גדולה. הכל כך משהו השיב לי. אז ביקשו חכמים לקבוע את פרשת בלעם בקריאת שמע. מה פתאום ביקשו איזה הווה אמינא? צריך כל איש ישראל לדע כי אתם עדיי, לפי שאתם למעלה מן הטבע, לכן יכולים להעיד על כל הטבע שומי איתו יתברך שמו. כאן השפת אמת השתמש בניואנס נוסף, והוא אמר שעם ישראל חוקי ההיסטוריה הרגילים לא חלים עליו. זה הרי היסוד הגדול, זוהי האמת ההיסטורית שיכולה להסביר את עם ישראל. מה אתה אומר? כל העמים, לכן כל העמים יש להם כללים, לנו יש כללים אחרים. מי שהוא לא בתוך העולם, זה ארכימדס. כשארכימדס היווני אמר, הוא יכול להזין את כל העולם אם תיתנו לו נקודה מחוץ לעולם. מישהו מחוץ לעולם, שחוקי הטבע העולמיים לא חלים עליו, הוא יכול להעיד, כי הוא נמצא מבחוץ, הוא אובייקטיבי יותר. מערכת העדות בבחינת השנה מורכבת מהזמנים המיוחדים המבודדים משטף הזמן, ומכאן כאמור עדות השבת והמועדים שעליהם יש לצרף אף את השמיטה. עיקר מצוות שבת לשמיטה היא להעיד על שהקדוש ברוך הוא מקיים הנבראים בכל עת מחדש, שישנה פעולה של התחדשות. אמנם יש לשמיטה פן נוסף, זיקתה למקום, לחפצה של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש לשמיטה חובת שבתון, אבל חובת השבתון זו היא טריטוריאלית, יש עליה איזה חפץ שעליו היא תחול, פרט לזכה של הזמן. כמובן השמיטה היא אחת לשבע שנים, ואף מבחינה זו יש בה ביסוד העדות. כמו שבחר השם יתברר בבני ישראל שהתורה מיוחדת רק להם, כמו כן ארץ ישראל מיוחדת להיות נחלת השם. בארץ ישראל לא יהיו אוכלים ושבעים, ומכל מקום היו דבקים בשם יתברך במידת הביטחון. דיינו, למרות שארץ ישראל יש לה את היסוד הגשמי, אז בברסלב יש ביטוי, כשמדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל על גגיה וקרפיפותיה, ארץ ישראל כפשוטו. אל תגידו לי שארץ ישראל זה משהו ארטילאי. מי שמדבר על ארץ ישראל ארטילאית הוא לא ציוני, כי הוא רוצה ארץ ישראל רוחנית. ארץ ישראל כפשוטו. אז לכן אוכלים ושביעים ודבקים במידה ביטחון, שזו עדות השמיטים והעילות, ואין כל הארצות מיוחדים לזה. אז זה לא תהיה אוגנדה ולא יהיה שום תחליף אחר, רק ארץ ישראל. ועל זה כתיב, זה אופייני כל כך לשפת אמת. הפסוק בתהילים, שכון ארץ וראה אמונה. מתכוון לומר, תהיה נורמלי, תתבסס, תשכון בארץ, תהיה עם רגליים בקרקע, ויחד עם זה תפרנס ראה אמונה, כמו שהרואה מפרנס את הצון, תפרנס את האמונה שלך. השפת אמת אמר, הפסוק הזה נכון לכשעצמו, אבל אני רוצה להציב במקום המילה ארץ, לא סתם ארץ, אלא ארץ ישראל. שכון ארץ, מי שיכול לשכון בארץ, מי שיש לו שיקון בארץ, מי שיש לו אחיזה בארץ, הוא יכול לראות, הוא יכול לפרנס את... יושבי ארץ ישראל יכולים לפרנס את האמונה. שכון ארץ הוא האמונה. אולם לא רק מידת הביטחון עומדת במרכז עדותה של השמיטה, אלא אף עיקרה של ההתגלות בהר סיני, שנאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הוצאתיך, היית באיזה מקום, היית בבית מסוים. עובדה היא שהנוכחות של ישראל במצרים יש לה גם השלכה הלכתית לגבי קירוב גר מצרי. למה? כי גר היית בארצו. אומר שם רשי, אף על פי שזרקו זכוריהם לים, איזה שיקון הם נתנו לנו? לקחו את הילדים, אף על פי כן היו להם אכסניה בשעת הדחק. זאת אומרת, איך שלא היה מקום, בכלל אשר הוצאתיך מבית עבדים, היית בארץ עם מיצרים, היית לחוץ, היית בעבדים אבל בית. אז אם אני הוצאתי אותך משם, אני צריך לתת לך אלטרנטיבה. אם היית בבית, לכל הפחות, איך אמרו המתלוננים, זכרנו את ציר הבשר וכו', תן לנו משהו, אני אתן לכם בית. אז לארץ ישראל יש יסוד בית, מכיוון שהם הוציאו אותם מבית. אם כן ניתן לישראל בית ומקום מיוחד, והוא ארץ ישראל, כמו שאמר, ושמתי מקום לעמי. ותלה הכתוב בעשרת הדיברות, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, ממציאת מצרים ובארץ ישראל שמיוחד אל הקדושה. וכמו שנגלו נפשות בני ישראל ממצרים, כן יצא ארץ ישראל מיד הכנעני ונעשית נחלת השם. ארץ מצרים, ארץ של מיצרים, אם הוציאו אותנו ממצרים, נתנו לנו ארץ בלי מיצרים. זה הפשט, נחלה בלי מיצרים. כמובן גם מצרים קרויה בגלל המצרים, בגלל הנינוס, בגלל הנערות, זה לא חשוב עכשיו. אבל היציאה ממצרים מחייבת שתגיע למקום שאין שם מיצרים. היא מחייבת שתגיע לבית, וזה מה שכתוב, שמתי מקום. העומק של השפת אמת כאן, שהוא נתן יסוד של גאולה גם לטריטוריה. אני חוזר, וכמו שנגלו נפשות בני ישראל ממצרים, כן יצא ארץ ישראל מתחת יד הכנעני ונעשית נחלת השם, נחלה בני מצרים. והוא ממש שיפוך מארץ מצרים, ששם יש מיצרים וכאן יש בלי מיצרים. דכתיב, ארץ טובה ורחבה. ואיפה היא מסתיימת? הרי יש באיזה מקום של גבול, אבל הרוחב שלה הוא בחינת נחלה בלי מיצרים. לכן תולה הכתוב מצוות שמיטים בהר סיני. עכשיו הוא הגיע לזה הסבר נוסף. מה היה שמיטה אצל הר סיני? בהר סיני קיבלנו את המנדט בלי מיצרים, וכתוצאה מזה אתה יכול לקיים את מצוות השמיטה. אני חוזר, לכן תולה הכתוב מצוות שמיטים בהר סיני, שהכל נעשה במאמר אנוכי. ושמיטה עדות על ארץ ישראל שנעשית נחלת השם, ועל זה נאמר אשריך ארץ שמלכת בחורים. שוב אופייני לשפת אמת. הפסוק הזה בקהלת מופיע ברשימת פתגמים, והוא מדבר משהו על העולם הדמוקרטי. אשרי ארץ שיש ארץ, שיש שלטון שהוא צר עין, שהוא מוח מצומצם, שהוא אין לו ניסיון מדיני, אבל שיש ארץ שהמלך שלה הוא בן חורין, המלך שלה הוא איש חופשי, המלך שלה מבין מה זה חופש, אז הוא דואג גם שהנתינים הנתונים למרותו גם אם יהיה להם חופש, כי הוא מבין מה זה חופש. אז הוא אומר, אשרי ארץ שמלכך בן חורין. איזה מלך הוא לא בן חורין? מלך לשדה נאבד. המלך שהוא כפוף לאדמה, אז הוא גם כן נתון במצרים. ממילא הוא גם יניג את הציבור שלו בצורה מצומצמת. אבל מלך שהוא בן חורין, הוא יודע מה זה חופש, הוא ייתן גם לנתינים חופש. איזה ארץ שמלכה בן חורין, זה שלא תלוי בעבודת האדמה. אז אומר, ארץ ישראל היא זאת שבגלל השמיטה ויובל לא תלויה בעבודת האדמה. החופש של השמיטה הוא סגולה שהמלך נותן לנתינים שלו. ביקשו חכמים לקבוע פרשת מלאך בקריאת שמע, בגלל הנימוקים שאמרנו, ומעתה שלא נקבעה כקריאת יום יום מפני תורח הציבור. מכל מקום, תורת העדות לא פקעה ממנה. כשאתה לומד היום סתם את פרשת בלעם, אתה יודע שזה המניפסט של החופש. נמצא שיש בקריאתה על סדר הפרשיות אף מיסוד העדות. מעטה צבח השם את עוצמת העדות על ייחודם של ישראל, על מעלת ביטחונם ועל ייחודה של ארצם הבוקעת ועולה מקריאת ברכותיו של בלעם בשבתה של השביעית. דיינו, מי שקורא עם אוזניים טוב את היסוד הזה של בלעם, הוא הופך להיות אזרח במדינת החופש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.